שלום לכולם, אנחנו מתחילים ספר חדש, וספר מלא וגדוש, ספר שמואל, ולפני שניגש לתוכן של הספר, נגיד כמה מילים על, על האופן שבו אנחנו לומדים ביחד לקרוא את התנ"ך, שזה בעצם זאת המגמה, זאת אומרת, מטרת השיעור הזה, היא לא לאסוף הרימה של פרשנויות ולפגוש את הפרשנים, שזה דבר שהוא בפני עצמו. זה נושא בפני עצמו, פרשנות, וזה אגב שהוא דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, מעניין לראות איך בתורות השונים, בתקופות שונות, ואנשים שונים ורבנים שונים, איך הם התייחסו לכתוב, ומה הם ראו בו, מה הם מצאו בו, ומה הביא אותם להציע פתרונות כאלה ואחרים. זאת אומרת, בדרך כלל כשאנחנו לומדים פרשנים, הדבר שמעניין אותנו זה יותר מאשר התשובה, זה השאלה. ואני אסביר למה. כי תשובה היא באמת הייתה לעיני המתבונן. ועיני המתבונן הם חשובים לנו בפני עצמם. אבל הרמב״ם לא היה נביא. ישעיהו היה נביא. אז כשהרמב״ם מפרש את דבריו של ישעיהו, הם נכונים לאופן שבו הרמב״ם היה צריך ללמד את בני דורו, או את עצמו ואת בני דורו. וגם אותנו, גם לנו יש מה ללמוד מזה. זה לא הפך להיות היסטוריה, זה תורת השם. הרמב״ם כשלעצמו הוא תורה. ודאי ברוח הקודש, ודאי, וכנל גם פרשנים אחרים, אותו עניין. אגב, את הרעיון הזה שאני אומר לכם עכשיו, אומר הרשב״ם על סבו רשי, הוא מספר שהוא התווכח עמו, כדאי לקרוא את זה ו... בפירוש של הרשב"ם על ספר בראשית, תחילת פרשת וישלח, וישב, סליחה, תחילת פרשת וישב, הוא מספר שם איך הוא התווכח עם סבא שלו, ואמר לו ש... הוא כותב שם ככה, אני אצטט אותו פחות או יותר במדויק, הוא אומר, ואף אבי אמי, אבי אמי, רבן של כל ישראל, רבם של כל ישראל, נתן לב לפרש פשוטו של מקרא. הוא נתן ליבו לפרש פשוטו של מקרא, מה שלפניו לא עשו. ונתווכחתי עמו ולפניו, והודע לי שאם היה לו זמן, היה לו פנאי, היה צריך לכתוב פירושים חדשים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. זה המשפט ככה, פחות או יותר הוא ציטט. זאת אומרת, בעצם הרשב"ם מבין, ורש"י הודה לו, שהאופן שבו צריך לקרוא את התנ"ך, שם אפילו מדובר על ספר בראשית, זה כבר ממש התורה ממש, בעיניים צלולות, כאילו, להבין שבאמת התורה היא נצח. אני, בהבנה שלי, אני חולף. אז נכון, כשאני אעמיד את עצמי מול רש"י, אז רש"י הוא הפך להיות אבנגרד האומה. הוא... שמים אותו בספרייה הלאומית וחוקרים אותו. אני לא בטוח שיחקרו אותי, כאילו, הלוואי שלא יחקרו אותי, לא ימצאו בי אבן. זאת אומרת, המקום שאנחנו באים אליו זה לא מקום של להציע פירוש אלטרנטיבי. זה לא המגמה. אלא המטרה של הלימוד שלנו היא קריאה, הקריאה האותנטית. ורש"י לימד אותנו לקרוא. ואחריו אחרים, הרשב"ם, רמב"ן, אז נכון שכל אחד מבין, תראו למשל, רש"י לא מביא דברי קבלה. להגיד לכם שהוא לא ידע? לא בטוח שהוא לא ידע. הוא לא ראה לנכון לשתף אותנו בדברים הללו. הרמב"ן ראה לנכון לשתף אותנו, וכל מה שאיבן עזרא כותב זה סוד, הרמב"ן גילה את סודו. אבל הרמב"ן קימץ במילים, אז בא רבנו בחיי, וכל פעם שהרמב"ן כותב איזה סוד, אז הוא פותח אותו ואפשר להתחיל להבין את הסוד. מגלה סודות. וכך אתם מבינים שהפרשנות היא באמת, יש לה איזה מגמה אחת משותפת לכולם, לפגוש את האותנטי את האלוקי שבכתוב, לפגוש את שם שמיים, לפגוש שכינה, לפגוש את זה, לראות את זה, להבין את זה. וזה בעצם מה שאנחנו למדנו מהם. זאת אומרת, הרעיון שאנחנו לוקחים מהקדמונים זה הקריאה. עכשיו, למה אמרתי שהשאלות שמוחבאות ומוצפנות, לפעמים אפילו לא מוצפנות, הם שואלים, ממש, רש"י שואל. אגב, רש"י כותב 77 פעם על כל מיני מקראות ודברים, לא ידעתי. לא ידעתי מה בא ללמדנו, לא ידעתי לו פירוש, לא מצאתי לו אח ורע, וכן הלאה וכן הלאה. למה רש"י משתף אותנו? תשבור את הראש, תמצא תשובה ותכתוב. למה לגלות לנו 77 פעם, עוז פעמים, שהוא לא יודע? זה מפתיע, זה ממש קיצוני. והסיבה לזה, שהוא רוצה ללמד אותנו, איך לומדים. זאת אומרת, לא להתבייש להגיד, אני יודע. אני לא יודע. לא הכל נכתב עבורי. זה נכתב בשביל הנינים שלנו. זה דבר מאוד חשוב. למה? כי זה מקרין על השיטה שאנחנו נקרא את התנ"ך, שבה אנחנו לא נמהר לתת תשובות. לא למהר לתת תשובות. השאלה, יש לה ערך אדיר. תחשבו, אם רש"י שם לב לשאלה, גם הנין שלי ישים לב לשאלה. ולפעמים זה יהיה אותה שאלה, ולפעמים הוא ישים לב לשאלה שאני לא שמתי לב אליה. ואם לא שמתי לב לשאלה הזאת, אז ממילא גם לא את מה שמתחבא מאחוריה, וגם לא את התשובה האפשרית לה, וגם לא את המסר אליה. זאת אומרת, הזרימה החיה של קריאת התנ"ך לדורות, נובעת מהתפיסה הזאת שהתנ"ך נכתב לדורי דורות. מסר לדורות. כן? מסר לדורות. הגמרא אומרת את זה, מסבירה את זה במסכת מגילה, והיא אומרת שהגמרא שם מסבירה שכך וכך נביאים עמדו להם לישראל, לא כך וכך, אלא כמספר יוצא מצרים נביאים, ובמדרש של רות רבה כתוב, כמספר יוצא מצרים נביאים עמדו להם לישראל, שזה 500,000, יותר מחצי מיליון, וכמספר יוצא מצרים נביאות עמדו להם לישראל. שזה עושה את זה 1,200,000, במקרה שסופרים רק את 600,000. ואם סופרים גם נשים וילדים ויוצאי מצרים, אז אנחנו מדברים על ציבור של 4,000,000, ואם מכפילים את זה עם אנשים, אז זה 8,000,000 נביאים עמדו לעם ישראל. תופעת הנבואה הישראלית היא מרשימה ביותר. אז איפה כולם? איפה כולם? אז באמת בגמרא, הגמרא אומרת ככה, נשארו 42 נביאים ו7 נביאות. וכל השאר לא נכתבו, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. ובמדרש רות, בשיר השירים רבה, שם כתוב, נופת תיטופנה שפתותייך קלה, קלה זה עם ישראל, והשפתיים נוטפות נופת זה נבואה. נבואה זה משון ניב שפתיים, בורא ניב שפתיים. אז כתוב במדרש שם, אומר שכל אותם נביאים ונביאות, כל אותם 8,000,000, למעט אותם 42 ועוד 7 נביאות, עתיד הקדוש, עתידים ישראל ללומדם, שנאמרה, וכל קדושים עמך. הקדוש ברוך הוא הולך להתגלות אלינו, וכל קדושים עמך, כל אותם נביאים שאמרו דברים בשם השם, לדורם, לצורך המקום, ולא לדורות, זה לא הלך לאיבוד, זה נמצא. כשנגיע למדרגות, שזה מה שיהיה לעסוק בעולם שכולו טוב, נלמד דברי נבואות של היסטוריה. ההיסטוריה השמימית, נלמד. היום לומדים היסטוריה של בני אדם, לעתיד לבוא נלמד היסטוריה של רוח אלוקים. והיום מה שאנחנו לומדים זה עתידנות. זאת אומרת, ספר שמואל, התנ"ך בכלל הוא לא ספר היסטוריה, בוודאות, ולא נעמול עכשיו להוכיח את זה. אפשר להוכיח את זה, יהיה נקודות שאפשר יהיה במפגש שלנו, במפגשים, להראות את זה, אני אראה לכם. הספר הזה הוא ספר העתידנות. זאת אומרת, מה צריך להיות? מה ראוי שיהיה? זאת אומרת, המסר מהסיפור שעוד מעט נקרא על שמואל והולדת שמואל, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, מה בא ללמדנו? ואת השאלה הזאת, מה בא ללמדנו, שאל רש"י, בזה שהוא אמר, לא ידעתי מה בא ללמדנו, משמע שכל השאר בא ללמדנו, והנה אני, מה שאני חושב שזה בא ללמדנו. בא הנכד שלו ואומר, אני רואה בדור שלי, שני דורות מאוחר יותר, שבא ללמדנו משהו נוסף או משהו אחר. וזה בדיוק מה שרש"י הודה לו, ואמר, אם היה זמן, הייתי עכשיו צריך לכתוב משהו חדש. וזה הקריאה. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו נקראים לקרוא את המקרא, נפלט יפה, נקראים לקרוא את המקרא, הוא באופן הזה. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? מה השיטה? זאת אומרת, זאת המטרה, מטרה לקרוא את התנ"ך באופן כזה, שאנחנו בטוחים, שאנחנו שומעים, רואים ושומעים, כמו שכתוב בזוהר, תחזי, כמו שכתוב בגמרא, תשמע, שומעים ורואים את מה שהקדוש ברוך הוא רצה שנראה. שזה לא קל. זה דורש הרבה תשומת לב והרבה עניין. אם סוקרטס היווני יכול היה להגיד לתלמידיו, האמת היא חשובה, ראוי שנקדיש לה הרבה תשומת לב, אז על אחת כמה וכמה, התנ"ך הוא חשוב, הוא גדול, הוא אמת, שנקדיש לה הרבה תשומת לב. ובכובד ראש, לא נמהר, לא נחפז, נתבונן בדברים. להרגיש את התחושה הבטוחה שבאמת הבנו את הנקרא. ואיך עושים את זה? אז שיטה שאני קיבלתי אותה מרבותיי שלימדוני, וראשון שלימד אותי, אני הולך היסטורית על כל האנשים שמהם למדתי תנ"ך, זה מתחיל מבית ספר. יהודי יקר, יאריך ימים בטוב, מי שלימד אותי עוד בבית ספר בקיבוץ יבנה, ליפה אהרוני מקיבוץ סעד, שחיבב עליי את התנ"ך מאוד, בחידונים, בשעשועים, ועוד ידו נטויה. לאחר מכן עברתי לישיבת אור עציון, למדתי שם אצל הרב יהושע בחך, זכר צדיק לברכה, שכתב ספרים הרבה, שרצוי לקרוא אותם, יצאו בהוצאת ישיבת אור עציון, גם על מגילת אסתר ועל מגילת רות ועל יונה הנביא ועל אליהו ועל דוד ועל שאול ועל שמואל וכן הלאה וכן הלאה. ספרים הרבה. ומהשיטה שלו, זה באמת השיטה הזאת של להקדיש הרבה תשומת לב לפסוק. כל פעם שהיה מביא מובא מדרש חז"ל, הוא תמיד היה שואל אותנו מניין לחז"ל. מניין לחז"ל. איך הם ידעו להגיד את זה? וזה תמיד ילווה אותנו. חז"ל אמרו איזה משפט, אז איך הם הגיעו לזה? ואפשר להגיע לזה לרובדים מאוד עמוקים. וגם פרשנים אותו דבר, מה הפריע לו. אחר מכן למדתי אצל נחמה לייבוביץ', זיכרונה לברכה, וגם היא לימדה אותי ואת כל ישראל, כל מי שלא בחלה באף תלמיד ותלמידה, לימדה את כולם בשווה, ובאמת הראתה כמה אפשר להגיע לעומקים גדולים מאוד, לתובנות ישרות, וגם השיטה של לשאול את עצמנו מה הוא מתכוון, מאיפה הוא הגיע למסקנה, ללכת עם הפרשנים לעומק פשוטו של מקרא. זאת השיטה בעצם. השיטה שאנחנו מדברים עליה זה נקראת שיטת עומק פשוטו של מקרא. לפשט יש עומק, ובניגוד לאנשים שחושבים שהפשט זה מה שאני חושב. כאילו, פשוט, אם אני חושב אז זה הפשט, לא? אנחנו ההפך, רוצים שהתנ"ך יפשוט את דעתנו. לא דעתנו תפשוט את התנ"ך, התנ"ך לפי דעתי, אלא דעתי לפי התנ"ך. מבינים את העניין? מבינים. ואחרון חביב, מבין אלה שדרכם אני מעצב את הקריאה, את השיטה הזאת, יאריך ימים בטוב, פרופסור אברהם גרוסמן, שלמדתי אצלו בסמינר למורים ליפשיץ, והוא לאחרונה, לפני שנה, פגשתי אותו ככה בנסיבות, יום ירושלים, ואז גיליתי מה מקור השיטה של, כאילו, הוא, מאיפה הוא אימץ לעצמו את הקריאה הזאת ואת השיטה שתכף אני אסביר לכם. והוא סיפר לי שכשהוא היה סטודנט, אז הוא למד, וקרא את הגמרא במסכת קילה שהזכרתי לכם קודם, כל נבואה שנצריכה לדורות, והוא סיפר שהוא הלך לשאול את הרב שלמה מנהר, שהוא היה הרב של המכללה בתקופה ההיא. הרב שלמה מנהר הוא היה מניצולי הרובע היהודי שנפל בתש"ח, הוא היה בראש, הוא לקח את הספרי תורה, הוא הלך בראש שבועים לירדן ואחרי זה חזר. והוא שאל אותו האם כשמדברים על נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, כל נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, אם זה נכון גם לגבי נביאים ראשונים. ספר שופטים, ספר שמואל וכן הלאה, מלכים, או שזה רק לגבי הנביאים שישעיהו, ירמיהו וכן דומה. אז הוא אמר לו, ודאי, כל מה שזה נביאים, זה נבואה שנצריכה לדורות, וכך צריך ללמוד. זאת אומרת, צריך לחפש את המסר לדורות. ואז השיטה שהוא הציב לפנינו איך נכון לקרוא את התנ"ך, זה בלשאול שלוש שאלות מרכזיות. לשאול את עצמנו מה כתוב, מה קרה ומה המסר. מה כתוב, מה קרה ומה המסר. נורא פשוט, שלוש שאלות שצריך לשאול את עצמנו. תראו שאפשר לפרק את השאלות האלה לתחומי משנה. למה כתוב? איך כתוב? איך זה כתוב? איך זה מסוגנן? רוצים להגיד לי איזה משהו? למה סגננו את זה בצורה כזאת מוזרה? רואים דוגמאות כאן, אני לא עכשיו אכביר בדוגמאות, אתם תפגשו את הדוגמאות, אז תזכרו, הנה זאת שאלה. אני אציג את זה בפניכם, כי בעיניי השיטה היא יותר חשובה מהמסקנות שלה. המסקנות הן באמת אישיות, הן נצרכות, הן משתנו, אבל האופן שבו נקרא, וילדינו יקראו אחר כך את התנ"ך, הם ידלו דברים שאנחנו לא הגענו לשם. ואנחנו לא חוסמים בפניהם, אתה צריך לקרוא את התנ"ך כמוני, בדיוק להפך. בוא תראה לי איך אתה מבין. ואין בית מדרש בלא חידוש. ואין תורה בלא חידוש, אין מקריאה בלא התחדשות. וצריכים לשאול את עצמנו מה כתוב, איך כתוב ולמה כתוב. למה זה כתוב ככה, למה זה כתוב... אגב, רש"י באמת רואים שהוא עושה את זה, הוא אומר, לא מצאתי לו אח ורע במקרא. זאת אומרת שהוא מחפש להבין מילה מתוך הקשר יותר רחב, מתוך מקומות אחרים שהמילה מופיעה. ואם זה לא מופיע, אז הוא אומר, אז אני נאלץ כך וכך. זאת אומרת, איך אני... למה זה כתוב בצורה כזאת? למה המילה הזאת בכלל נכתבה? פרטים מיותרים וכדומה. ואחר כך לשאול את עצמנו מה קרה. זאת אומרת, התנ"ך מספר לנו על אירועים שקרו. אנחנו יודעים, כמו שאמרתי, בעליל שאין לו מגמה של היסטוריוני, של לספר את מה שהיה, אלא להשתמש בסיפור של דברים שקרו, להעביר מסר. אז הנתונים, הוא לא נאמן להיסטוריה. הוא נאמן למי ששלח אותו לכתוב את ההיסטוריה. הנביא נאמן לקדוש ברוך הוא שאומר לו, זה תכתוב, ככה שאני רוצה שיזכרו את זה, ככה אני רוצה שזה ייזכר, זה מה שאני רוצה שילמד. אז השאלה, מה כתוב, מה קרה, היא נמדדת מהכתוב. מה התנ"ך מספר לי שקרה? מה אני מבין? ואחרי שהבנתי מה התנ"ך רוצה שאני אבין שקרה, אני שואל את עצמי, איך קרה ולמה קרה? הדבר האחרון שלמדנו פה ביחד, שיעורים האחרונים, ספר שופטים, סיפור פילגש בגבעה, לא מספיק לקרוא את זה ולהגיד, טוב, נו, קרה. בסדר. מלחמת אחים, בעם ישראל, שחטו אחד את השני, 70,000 איש נהרגו. לא נשאל את עצמנו איך זה קרה? חייבים לשאול את השאלה הזאת. זאת אומרת, התנ"ך נכתב כדי שנשאל את השאלה הזאת. איך קרה, למה קרה, מה קרה וכדומה, ובסוף, מה המסר? המסר, ככל שאנחנו נלמד בצורה יותר איכותית, אני פטור מלומר אותו. זאת אומרת, אנחנו נסתכל אחד שלי בעיניים ואני אגיד לך, הרואה אתה? ואתה תגיד לי, רואה. אתה גם רואה? 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 כן, רואים. לא צריך להגיד את זה. מסר שצריך להכביר עליו מילים, סימן שעוד לא הגענו. המסר שהתנ"ך כאילו ניצב לפנינו, עומד, מראה לנו. וכל אחד יבחש בתוכו ויחשוב, מה אני עושה עם זה עכשיו? לאן אני הולך עם זה? איך אני גורם שלא תהיה מלחמת אחים? מה שלמדנו על פילגש בגבעה. איך אני רואה את חיי לאור המסר הזה? בסדר? מבינים? זה המשמעות של מסר. כיוון שהרבה שנים אני כבר מלמד בשיטה הזאת, שקיבלתי אותה ובחשתי אותה מכל המורים גם יחד, אני מכנה אותה בשם חיבה, שלא מחייב אף אחד כמובן אפילו אותי, בשם שיטת התמרורים. וזאת למה? כי התנ"ך, כדי שנקרא אותו באופן הזה, זאת אומרת, מי שהכתיב את התנ"ך לנביאינו הטובים, הנאמרים באמת, דבריהם הנאמרים באמת, הוא התווה סימנים בדרך. הוא לא רוצה שלא נבין, הוא רוצה שכן נבין. אבל כמו נהיגה, אתה הולך לנהוג, אתה רוצה להגיע לאיזה יעד. אם לא תתחשב בתמרורים, כנראה שאמבולנס יוליך את הנהג ונוסעיו לאן שצריך, שהם לא רצו להגיע. צריך להתחשב בתמרורים. אז גם פה אותו דבר. אגב, הדימוי של אמבולנס הוא נכון גם לגבי התנ"ך, כי אפשר לצאת פצוע מהבנות לא נכונות של תנ"ך. שגיאות פה עולות הרבה. הרבה למשל מהוויכוח סביב הקמת המדינה, נעוץ ביכולת הנכונה לקרוא דברי נביאים, ולהבין את המסר שלהם ולעשות מעשה על פיהם. או להרגיש את הביטחון, או לאמונה. כל זה נובע מהקריאה, כל זה נובע מהמפגש עם הנביאים. ולכן, הכינוי שיטת התמרורים הוא מאוד מתאים למה שנעשה ביחד. אתם תרגישו את זה במהלך הלימוד. כי לפעמים ביטויים מסוימים, דווקא דברים שתופסים לנו את העין, שהם לפעמים הכי מוזרים והכי משונים, הם הסמן לכיוון, נותן לנו כיוון. תסתכל על זה, תסתכל על זה, תסתכל על זה, עד שהתמונה מתלקטת מכל הרמזים בדרך, ואז אתה מבין שזה זה, אתה רואה את זה. אחד האינדיקציות לזה שהגעתי לאמת, זה, אני יכול לספר לכם את זה מחוויית נערות, כשהייתי איש צעיר, זימנו אותנו, אותי ועוד נערים כמותי, לקורס למבדקים לטייס. צבא הגנה לישראל, צריך טייסים, העיפו אותי אחר כך בגלל המכשיר הנקרא משקפיים, ואז אני זוכר ששאלתי אפילו את האחראי שם, כאילו, בוא, אתה לא רואה שיש לי משקפיים? כאילו, מה צריך לעשות את כל היומיים מבחנים? אתה רואה שיש לי משקפיים. לא, 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 יש לנו סיבות משלנו. ואז מה עושים? נותנים לך מין איזה לוח, בגודל הסטנדר הזה, עם כל מיני גלגלי שיניים וקפיצים, מישהו כמו עשה את זה, קפיצים וגלגלים וכל מיני מזיזים, כל מיני דברים. ונותנים לך כמה שניות להסתכל על זה, ואז באה החיילת, הופכת לך את זה על השולחן, ואתה צריך להרכיב מחדש. עכשיו, כשאתה מביא לה את זה מורכב, איך היא יודעת שהצלחת להרכיב? היא מסובבת את הגלגל הראשון, אם הגלגל האחרון פה מסתובב, הצלחת. אם חסרת איזה קפיץ, אם חסר אחד מהם, או יפתח אחד מהם, או יסתב אחד מהם, אי אפשר להיות טייס. בקיצור, מזלי הגדול, שאחי עשה את זה לפניי, איזה תקופה, והוא אמר לי, תדע לך, יש לך איזה 25 שניות להסתכל על הקופסה הזאת. אל תנסה לצלם אותה, אתה לא תצליח, כי יש כל כך הרבה פרטים שאתה לא תראה, לא תזכור את הכל. תסובב את הגלגל הראשון ותנסה להבין את ההיגיון של הפעולה. ואז, כשאתה מביא כל חלק שאתה מחזיר אותו חזרה, מפוזר מהשולחן, אתה מנסה להבין מה התפקיד שלו, מה הוא תורם לטובת הגלגולים פה של כל הגלגלים. וזה עבד יפה. אחרי כמה דקות הצלחתי לפתור את הפאזל הזה חזרה, סובבה את הזה, ו... המשכתי הלאה עד המשקפיים. למה אני אומר את זה? זו חוויה שבעצם אותו דבר קריאת התנ"ך. המילים הקטנות, השאלות השוליות, הפרטים הקטנים, השוליים, הם האינדיקציה שלנו. אתה בסוף מסובב ואתה אומר, וואו, אם את הפרט השולי הזה, אני יכול עכשיו להבין בגודל עליון, הרי תחשבו, אם פרט שהוא בעינינו לא נצרך להיכתב, אז הוא הכי חשוב. כי הרי, למה זה נכתב? למה לבזבז על זה דיו נבואי? למה להטריח את הביטל תירה? למה לעשות ביטול תורה? זה לא חשוב. אם זה פרט שולי, משמע שהוא הכי חשוב. ואם אני בקריאה שלי, ובשאלות ובתשובות, בסוף אני מסובב ואני רואה שהפרט הכי שולי בסיפור מקבל פתאום משמעות אילאית, הזעיר הופך לרב, מן דאי הוא זעיר, כמו לשון הזוהר, אי הוא רב, סימן שאני קרוב אל האמת, אם לא דורך עליה ממש, עומד על האמת. וזו אינדיקציה טובה מאוד, כי היא באמת הופכת את המקרא לא לשדה הבעת הדעות, אלא למבוע הדעת. אתה פתאום רואה את השורש שממנו אנחנו שואבים את הקשר האלוקי שלנו. זה ספרו של הקדוש ברוך הוא, זה לא ספרם של אנשים בשר ודם. אנשים בשר ודם נמנו להיות כותביו, נמנו להוסיף פה, לשנות כאן, אבל... אנחנו באים בחרדת קודש לקרוא את דבר אלוקנו שיקום לעולם. זאת השיטה. מובנת? קדימה. בוא ניישמה על החלק הראשון של ספר שמואל. אבל לפני שניישם אותה, אני אגיד כמה מילות הקדמה על ספר שמואל. אנחנו, חלוקת ספר שמואל א' שמואל ב' לא מוצאת חן בעינינו כל כך, כיוון שזו חלוקה נוצרית. הנוצרים חיכו לפרקים, לפי שיטתם, לפי זה תפיסת עולם שלהם. כשמדברים על כ"ד ספרים, ספר שמואל הוא לא מחולק לשניים, הוא ספר שמואל, אחד. אבל פה, אם כבר עמוס מדי, כל כך הרבה פרקים, זה יצא, אם תסתכלו, ספר שמואל א', כמה פרקים יש בו? 30, נכון? למד. וכמה בשמואל ב'? שמואל ב' מסתיים בפרק? שמואל ב'. כ"ד פרקים, זאת אומרת, נון ד' פרקים יש בספר שמואל, גדול מדי, עמוס, 54 פרקים. אז בוא נחלק, תעשה שני ספרי שמואל, שילדים לבית ספר לא יצטרכו לקחת ספר שמן, יהיה להם בשנה כיתה ד' יקחו שמואל א', כיתה ג' ד' ה' יקחו שמואל ב'. אז איפה לחלק? פה, אם כבר, הם כבר החליטו לחתוך את הספר, יש לציין, לא בשביל לשבחם חלילה, אלא בשביל לשים לב, שפה לפחות החלוקה הייתה הגיונית. למה? כי איך החלוקה בין שמואל א' לשמואל ב'? מי זוכר? איך החלוקה בין שמואל א' לשמואל ב'? מתי מתחיל ספר שמואל, איפה מסתיים ספר שמואל א'? בדיוק. עד שאול, משאול ועד שאול. זאת אומרת, שמואל א' מתאר את דוד שנמצא תחת שאול, שמואל ב' מתחיל דוד ללא שאול. אמנם יש לו עוד ספיחים אחריו, כן? יש את אבנר ויש את ישבושת ויש עוד ממשיכי שאול, אבל כבר אין שאול, שאול נהרג. החלוקה הזאת של שני הספרים לעד שאול ומי שאול, יש בה היגיון. למה? כי בספר דברי הימים, ספר דברי הימים א', שהוא בעצם ספר מלווה לספר שמואל, אחר כך גם למלכים ולעוד ספרים נוספים, אבל הוא מתחיל בעצם מספר שמואל, ספר דברי הימים מתחיל מספר שמואל. יש שם פסוק מאוד מעניין, בואו תפתחו, אם יש לכם תנ"ך, תפתחו בדברי הימים א', פרק כ"ט, פסוק כ"ט. אפשר לזכור את זה, כ"ט כ"ט. דברי הימים א', כ"ט כ"ט. כן, דוד המלך הולך לעולמו, ומשאיר את המלוכה לבנו, וכתוב שם כך, פסוק כ"ט. ודברי דוד המלך, הראשונים והאחרונים, הינם כתובים על דברי שמואל הרואה, דברי ימים א', כן? דברי ימים א', על דברי שמואל הרואה, ועל דברי נתן הנביא, ועל דברי גד החוזה. ולא ניכנס עכשיו להבדלים בין רואה נביא לחוזה, שזה דבר מאוד מעניין. נביא זה כמו לשון ניב שפתיים, רואה זה מראה, מה שהקדוש ברוך הוא מראה, את המראה שהוראית, גם על יצוא משה רבנו, אגב משה רבנו יש לו את הכל. הוא גם רואה, והוא גם נביא, וגם חוזה, הוא שלושתם ביחד. רואים פה שיש פה ביטוי של דברי דוד הראשונים ודברי דוד האחרונים. מה בדיוק הכוונה? אנחנו יכולים לשער שהכוונה פה היא אותה נקודה שדוד, שהוא היה בנרדפות תחת שאול, שהוא עצמו לא מבין למה בכלל היה צריך למנות אותו כל עוד שאול חי, וגם שמואל לא כל כך הבין למה הוא צריך לעשות את זה, זה היה רצוי שלא יהיה כך. דברי דוד האחרונים זה כשהוא נמצא לבדו ולא שאול מעל ראשו. ותשימו לב לדבר מאוד מעניין, מי בעצם כתב את ספר שמואל? שלושה כותבים. שלושה כותבים כתבו את ספר שמואל. שמואל הנביא, שיכול היה לכתוב עד שמואל א' פרק כ"ה. אחרי זה הוא כבר לא יכול לכתוב, למה? אמנם אליהו הנביא שלח מכתבים, אבל אליהו הנביא לא מת. שמואל מת. העלו אותו באוב, בדקו שהוא מת. יכלו לדפוק לו בדלת, לראות אם הוא עונה. בפרק קפי זה מתחיל בזה שוימות שמואל, אז הוא כבר לא יכול לכתוב אחר כך. אז מי שהמשיך את כתיבתו היה נתן הנביא, שהוא מופיע גם בשמואל א', הוא מופיע בשמואל ב', נכון? בשמואל ב' הוא מופיע, לא בשמואל א', ואחריו גד החוזה. זאת אומרת שלושה כותבים. ותשימו לב, דבר מדהים ומרגש ביותר, לפני שמתחילים לקרוא את ספר שמואל, וזה נסיים את הפרק הראשון לשיעורנו זה, שהם כולם קוראים לספר ספר שמואל. נתן לא דוחף את עצמו ואומר, עד כאן ספר שמואל, מכאן ספר נתן. לא נתן ולא לקח, וגד לא כותב, Oh my God, this is my book. כן? ענווה גדולה מאוד. הם מבינים שכל מה שהם כותבים פה זה ספר שמואל. והדבר הזה הוא מעורר אותנו לאתגר חשיבתי, למה זכינו שהספר הזה נקרא לא ספר דוד, ולא ספר המלכים הראשונים, ולא ספר, מבינים? זה הכל בענווה גדולה לשמואל הנביא. ומה המשמעות של זה שכל הספר נקרא על שמו, זה נפגוש בשיעורים הבאים. עד כאן.